אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 142, הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות, אות י"ב. ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות בשידור חי דרך האתר קבלה לעם. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה בשידור ישיר. ספר כתבי בעל הסולם עמוד 142, הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות, אות י"ב. אמנם גם בעשר ספירות בקדושה אנו מבחינים ערך של בית הפכים.
מה הוא רוצה להגיד לנו, אם אנחנו לא זוכרים, על ההפכים שיש לנו במציאותנו? פעם טוב, פעם רע, אור וחושך, מכות וקצת ממתיק אותם, כן? זה אף פעם לא מספיק לנו, ודאי. ואנחנו לא יודעים איפה זה הקדושה, איפה זה ההפך. נמצאים מבולבלים, אנחנו רואים חוסר הסדר. מצד אחד הטבע כל כך סוגר אותנו ונותן לנו, ברא בנו כל מיני מערכות שאנחנו יכולים על ידם לגדול ולחיות ולגדל את הצאצאים שלנו, כן, מלכתחילה, ודואג לנו שאנחנו קטנים. אחר כך שאנחנו מתחילים לגדול, אנחנו רואים הכל הפוך, שהטבע מתייחס אלינו באכזריות רבה, זורק אותנו כאילו מהרחם, אחר כך מבית אמא, ותסתדר ותעשה הכל ותתחיל להילחם. בשביל מה ולמה? מה קורה כאן? איפה הבורא הטוב ומטיף? למה מעמיד אותנו כל הזמן במלחמות, במאמצים, מה המטרה שלו בזה? אנחנו לא רואים את זה, גם כן לא יכולים להצדיק את זה. בקיצור, ההשגחה שהיא באה אלינו היא מתפצלת לשניים, לטובה ולרעה, וקשר ביניהם אנחנו לא יודעים, בין צורות האלו, ולא רואים תועלת לא מאחד ולא משנייה ולא משניים מטרה, ולכן נמצאים בבלבול גדול. כן. אז אחרי שהוא אמר לנו על הבלבול הזה בעולם שלנו, שאנחנו בעצם יודעים את זה, ואנחנו סידר את הדברים האלה כך לאיזה, נתן להם סדר. כן. עכשיו הוא אומר שאתה יודע מה, זה לא רק בעולם שלנו, זה כבר מתחיל מעולם הרוחני, ועולם שלנו הוא עולם התוצאות. אם יש כאן איזה בלגן ואי סדר, זה מגיע לנו במכוון מלמעלה. מה קורה כאן למעלה, שמשם זה יורד הבלבול כזה למטה, היא סדר בהנהגה, בהשגחה, בקשר בין הדברים. כן.
אמנם גם בערך עשר ספירות בקדושה אנו מבחינים ערך של בית הפכים, להיות תת ספירות ראשונות עניינם בצורת השפעה, ומלכות עניינה לקבלה, וכן תת ראשונות מלאים אור, והמלכות לת לה מגרמה ולא מדי, אין לה מעצמה דבר. וזה סוד שאנו מבחינים בכל פרצוף בית בחינות באור, שהם אור פנימי ואור מקיף, ובית בחינות בכלים, שהם כלי פנימי לאור פנימי וכלי חיצון לאור מקיף, והוא מסיבת בית הפכים הנזכרים, שאי אפשר לבית הפכים שיבואו בנושא אחד, ועל כן צריכים לנושא מיוחד לאור פנימי ולנושא מיוחד לאור מקיף. אולם בקדושה אינם הפכים ממש, להיות המלכות נמצאת עם התת ראשונות בסוד הזיווג, ויהיה גם תכונתה להשפיע בסוד אור חוזר. מה שאין כן הסיטרא אחרא, אין להם מבחינת תת ראשונות כלום, ועיקר בניינם מחלל הפנוי, שהוא עניין גדלות הצורה של קבלה, שעליה היה צמצום האלף, שאפילו אחר שהגיעה הערת הקו לתוך הרשימו, נשאר שורש הזה בלי אור. ועל כן, המה הפכים מראש עד רגל, לעומת החיים והקדושה. בסוד הכתוב, זה לעומת זה עשה אלוקים, ועל כן נקראים מתים, כמו שכתוב שם. והנה נתבאר לאל שכל עניין הצמצום היה רק להתקשטות הנשמות בדבר השוואת הצורה ליוצרם, שהוא עניין התהפכות כלי קבלה על צורת השפעה, כמו שכתוב שם, ובמצב הנזכר נמצא המטרה הזאת עודנה משוללת, הן מצד בניין פרצופין דקדושה, שאין שם כלום מבחינת חלל הפנוי, שהוא צורת גדלות הקבלה, שעליה היה הצמצום, ועל כן לא יערה שום תיקון לדבר שאינה שם במציאות. וכן מצד בניין הסיטרא אחרא, ודאי אין כאן שום תיקון, אף על גב שיש להם מבחינת חלל הפנוי, שהרי עניינה הפוכה לגמרי, וכל מה שמקבלת למיטה עומד. ועל כן, אך לאדם דעולם הזה צריכים.
זאת אומרת, לסתרה אחרי יש חלל, אי אפשר לתקן כלום. לקדושה יש כוחות, אין מה לתקן. הכל שלם. כן? אז איך אנחנו יכולים להשלים את הדברים האלה, לחבר אותם יחד שאפשר להגיע לכלים הגדולים ומילואים הגדולים?
ועל כן, אך לאדם דעולם הזה צריכים, שבקטנותו מצוי בכלכלה וקיום הסיטרא אחרא, ויורש מהם הכלים דחלל הפנוי, ובגדלותו עובר ומתחבר לבניין הקדושה, בסגולת תורה ומצוות להשפיע נחת רוח ליוצרו.
זאת אומרת, האדם הוא מישהו ככה שמעביר בתוכו כלים מסיטרא אחרא לקדושה, נכלל מסיטרא אחרא, זה נקרא נמצא בירידה, נכלל מהכלים שלו, של הסיטרא אחרא, אחר כך על ידי המאמצים שנקרא תורה ומצוות, מעלה את עצמו לקדושה, מתקן את הכלים האלו, ושוב יורד, נכלל מזה, מהכלים חלל הפנוי דסיטרא אחרא, ושוב מעלה משם מה שנדבק עליו לקדושה. כמו שטובל נגיד עוגה בוויסקי, כן? בקוניק. ומעביר ככה כל הקוניק לאט לאט למעלה. כן? שבצורה ישירה, בבת אחת, אסור להשתמש בכלים דקבלה, אבל בכאלו נגיחות רבות, כן? שיורד ועולה, יורד ועולה, ירידה עלייה, ירידה עלייה, הוא מעביר לאט לאט, כמו הוא אומר על האוצר המלך שרוצה להעביר ממקום למקום, יש הרבה כאלה דוגמאות, שכך אפשר אנחנו על ידי נשמות רבות ופעולות רבות שבכל נשמה ונשמה, כך אנחנו מעבירים את הכל החלל הפנוי שיש בסתרה אחרא לקדושה. כן.
נראה לי שבשביל להבין את הדברים פה צריכים ממש כבר להיות תלמידים מתקדמים. על מה מדובר פה, אם אפשר להסביר בצורה ככה יותר פשוטה, סתרה אחרא, קדושה,
בעל הסולם כתב את הדברים האלו כהקדמה לספר הראשון שלו. פנים מהירות ומסבירות זה ספר הראשון שלו בעצם שהוא כתב. ואחר כך היו עוד כמה פי חכם, כמו שאנחנו יודעים שנמצא ועוד, כי זה ההכנות לתלמוד עשר ספירות. וגם לזוהר עם פירוש סולם. יוצא שעדיין, תראה, למקובל קשה מאוד להגיע לירידה. הוא כותב לך שם בנבואה שלו, כן? שהגיע למצב שאז ביקש מהבורא שיריד אותו מדרגה הזאת למטה, שיוכל להסביר משהו לפחות ממה שיש לו לאנשים הפשוטים הרגילים שבעולם הזה, ולעזור להם איכשהו לסייע להם להתחיל לעלות. זה לא פשוט להגיע לסגנון, לשפה, להעברה, לביטוי, לדעת באיזה זווית להגיש את החומר שהעולם הרגיל, האדם שבעולם הזה יכול לקלוט אותו ולקבל אותו ולהתקשר אליו, ועל ידו להתחיל להתאפס ממטה למעלה. זה מאוד קשה, כי כשאתה רואה תמונה שלמה, לך תסביר אותה. אתה יודע, יש לנו בעיה גדולה בהוראה כל הזמן. כמה שאנושות מתקדמת וכמה שרוצה לפתח שיטת ההוראה, הוראה לילדים, כן, לתינוקות, זה דבר הכי קשה. זה צריכים לדעת טבע האדם לעומקה ותפיסה שלו ואופני הקליטה בכל מיני האנשים. זה דבר מאוד מאוד קשה. ללמד, אין דבר יותר קשה מללמד, כי אתה בזה במשהו מדמה לבורא כלפי התחתון, וצריך אז ללמוד ממנו כל הצורה שלך וכל הצורה של התחתון. מהבורא אתה צריך ללמוד כדי לתפקד כאן כמין בורא, כנציג שלו כלפי התחתון. ואתה צריך בשביל זה לדעת כל הפרטים של התיקונים, זה מאלה שהמקובל יודע, אבל גם כן להיות ב, איך להגיד, בהצטיינות מיוחדת, באיזה תכונות מיוחדות כדי להיות מורה. רבי שמעון לא ידע את זה לעשות, רבי אבא לקח ורבי אבא כתב את הספר הזוהר. אתה מבין שזה לא סתם כך. יתרו בא למשה ולימד אותו איך לחלק את בני ישראל ואיך ללמד אותם. הביא את החוקים, הסביר איך לקיים את החוקים. אתה מבין, זה דברים שאנחנו לא כל כך מבינים מה קורה כאן. הבעיה היא מאוד קשה. אתה רואה באיזה צורה הוא כותב הקדמה, כי הוא לא מסוגל לרדת יותר. ואחר כך, במשך השנים, קיבל שפה, קיבל ההכנות, אתה רואה אחר כך באומה, במתן תורה, בכל המאמרים האלה, איך הוא משתדל כל הזמן. וגם כן, כותב בכל זאת בצורה תורנית. אם אתה מבין, זה בעיה. רבש גם כן, כמה שמצד אחד היו לפניו בחורים מתל אביב, חילונים, מצד שני תראה איך שהוא כותב מאמרים, פסוקים מזוהר ומהכל ודוגמאות מישיבות ומהכל, כי הוא משם. קשה מאוד להתפטר ממה שרגיל ולהסביר בצורה אחרת. איך? לא יודעים. אנחנו לאט לאט מפתחים את השפה הזאת, וגם כן אנחנו עוד רחוקים. אנחנו לא יכולים לדבר לאדם הפשוט שיקלוט כך מהר ולעורר בו תיאבון לזה. ודאי שלא. אפילו אנשים שיש להם רצון להיכנס לזה, כמה הם צריכים להשקיע. לכן זה מה שהוא מכניס כאן כל ה... אתה רוצה שהוא במקום כאן יסביר לך מה זה סתרה, חלל פנוי, קטנות גדלות, הפכיות, אור ישר ואור חוזר, השגחה הנהגה, ישרה הפוכה. זה דברים ש... אתה יודע, זה במקום הקדמה יצא לו ספר שלם. אז הוא רוצה לפחות לכתוב לך רעיון, שכל היתר הדברים, אז שתכין את עצמך ממקומות האחרים. אתה לא יכול לדרוש מהסופר שבאותו מקום, איפה שהוא כותב, שהוא יכתוב לך הכל מהאפס. בכל זאת, הוא משתדל, אבל לא יכול לפרש לך כל הדברים באותו מקום. אתה תתבלבל. אלא אתה צריך, כמו שאנחנו לומדים, הוא לא יכול לכתוב לך פחות מכיתה, נגיד, וף. אז אתה צריך כל הכיתות האחרות לסיים לפני זה, ואז אתה מבין מה שכתוב בכיתה וף. אבל שנכנסת פתאום לכיתה ו' פעם ראשונה, ואתה דורש שהכל יהיה ברור, שבכיתה ו' יכלול לך כל היתר הכיתות הקודמות, איך? איך זה ניתן? לכן, תראה, מה שהוא כותב, זה... עכשיו, מכאן אתה צריך ללכת וללמוד את הדברים האחרים. נכון. כן.
בכל זאת, אולי תקציר הדברים לענייננו עכשיו. מה הוא אומר לנו פה, העבודה של...
אני אמרתי, הוא אומר לנו פשוט, שכדי להגיע למטרת הבריאה, זה נקרא להיות דומה לבורא, להיות כמוהו ממש, לממש את התוכנית שלו, כי הוא רוצה שאנחנו נהיה במצב הזה, כי הוא מצב הטוב ביותר, היקר, הגדול, המושלם. אנחנו צריכים לזה להיות בכלים של חלל פנוי, כלים הגדולים מאוד, מלכות, הרצון לקבל הגדול ביותר שהבורא ברא, ולא רק ברא, הוא ברא יש מאין רצון קטן, אבל ניפח אותו אחר כך עם כל היחס שלו, עם כל האור, עם כל התענוגים ועם כל האהבה שלו לנברא. זאת אומרת, הוא נתן לרצון לקבל שני יחסים, זה נקרא אור חוכמה ואור דחסדים. ואז רצון לקבל כאילו התנפח, נעשה ענק, חלל, גדול. אין? זהו. עכשיו, הרצון לקבל הזה, אתה צריך להכפיל אותו עוד ביחס שלך בחזרה אליו, פתרח פעמים. אז יש לפניך משהו שזה זה פחד, איזה גודל ואיזה עוצמה של הרצון. אז הוא אומר, אי אפשר בבת אחת לקפוץ עליו ולעשות בו אלה בהדרגה, בשינויים קטנים מאוד, בחלקים, ובעיקר בירידות ועליות, ירידות ועליות. כך אנחנו מתקדמים. ומאיפה זה נובע? מזה שהנברא, הוא צריך להישאר נברא בחלל פנוי, מצד אחד, מצד שני, מעל החלל פנוי צריך להידבק ולהיות דומה לבורא. אז יש תמיד לנברא הזה שני המצבים ההפוכים. מאיפה נובעים? זה עכשיו הוא מסביר. שיש לנו אור ישר ואור חוזר בעצם. אין? הבורא רוצה שאנחנו באור חוזר נהיה כמו שהוא אלינו באור ישר. נהיה כמוהו. רק אצלו זה רצון, ומצדנו זה כוונה. אצלו זה אין כוונות מיוחדות, וזה רצון, רצון להשפיע, זה הוא. אנחנו הכוונה די להשפיע, על פני רצון לקבל. ולכן אנחנו יכולים להיות הפוכים זה לזה, ברצונות, ושווים זה לזה, וזה שאני עושה בכוונה שלי, גם כן מהות הרצון בסופו של דבר, די להשפיע במקום די לקבל. אז יש דברים הפוכים? אם אני עומד מולו עם הרצון שלי, אני הפוך. אם אני עומד מולו עם הכוונה שלי, אני אותו, כמוהו. ולכן, כל פעם אני נמצא, מגדילים לי קצת יותר רצון, אני הפוך מהבורא. אני מתקן את הכוונה שלי על שלי הרצון, אני דומה לו. ואז אני ממש נמצא בשני הקצוות. וכל הזמן העיקר שאני אהיה באמצע. מה זה באמצע? כף אמצעי? מקסימום רצון לחבר לעצמי, מקסימום כוחות תלכוון ולהיות דבוק עליו. זאת אומרת, לא אכפת לי באיזה מצבים אני אהיה בהרגשה שלי, העיקר שאני רוצה מקסימום להיות בדבקות, זה נקרא כף האמצעי. למעלה מכל ההכנות שעשה בי. נמשיך, נמשיך.
אז אנחנו בשורה... וזה סוד מציאת הזמן בעולם הזה. דעינך מוצא שמתחילה נתחלקו בית ההפכים לבית נושאים נפרדים זה מזה. דהיינו הקדושה והסיטרה אחרה, בסוד זה לעומת זה, שעדיין נשלל מהם התיקון, מפני שמחויבים להימצא בנושא אחד, שהוא האדם, ועל כן בהכרח למציאות סדר זמנים אנו צריכים, שאז יהיה בית ההפכים באים בהאדם, בזה אחר זה, כלומר בזמן קטנות ובזמן גדלות. ובזה תבין הצורך לשבירת הכלים.
רגע, אז מה אומר לנו? צריכים לחבר שני דברים הפוכים, שני דברים הפוכים מיד לחבר אי אפשר, אלא אנחנו צריכים לעשות את זה בהדרגה. פעם להיות בחלל, פעם להיות בתיקון האור, פעם בחלל, פעם בתיקון האור. זאת אומרת, בירידות ועליות, זה ממטה למעלה. כך זה לפי הרצון ולפי הכוונות שלנו. פעם להיות על מנת לקבל, פעם על מנת להשפיע. אין? פעם לקבל את ההנהגה מצד שמאל, פעם מצד הימין. והשינויים האלו, רק השינויים האלו, הם מביאים לנו הרגשת הזמן. שאם לא היו השינויים בכוונות ורצונות, לא היינו מרגישים זמן. מצב הקבוע, לכן ואין סוף אין זמן. אין? ולכן ברוחניות, אם אנחנו, מה זה נקרא ברוחניות? שאני דבוק למעלה מהשינויים באותו מקום, באותו מצב, באותו העיקרון. אני... אתם יכולים לראות את זה על עצמכם. אם אתם דבוקים נגיד לאיזה משחק או לאיזה עבודה או למשהו, אתם לא מרגישים את הזמן, כי יכול להיות שאתם עוברים הרבה מאוד מצבים, אבל על פני כל המצבים האלה אתם דבוקים לנקודה אחת, ואז זמן לא מורגש. זאת אומרת, זמן זה לא שקטנות וגדלות, ירידות ועליות, אלא האם על פני העליות וירידות כל האלו השינויים אתם נמצאים באותו כיוון, באותה נקודה, נקודת דביקות. אז זמן לא מורגש, ולכן אנחנו יוצאים למעלה ממושג הזמן ברוחניות, שכל הרוחניות היא מתי אדם נכנס לרוחניות. מה זה נקרא להיכנס לרוחניות מעל המחסום? שאתה דבוק לרעיון הזה כל הזמן. כל הזמן. אתה לא יכול לעזוב אותו. אז אתה כבר מתחיל להרגיש מה זה נקרא למעלה מהזמן. זאת אומרת, אין כאן איזשהו תופעות קוסמיות, לא יודע, כן? איך להגיד? מיסטיות נגיד, אלה פשוט אנחנו מעלים את עצמנו בהרגשה שלנו מעל השינויים, ולכן הזמן נעלם. כן,
אתה מזכיר את הזמן, רציתי לשאול לגבי הקצב. גם נתת דוגמה של עובר. עובר גשמי הוא מתפתח מיום ליום בהשגחה, ובעצם גם הקצב שלו מסודר בצורה כזו שהוא מגיע לרגע הלידה בצורה נכונה. אם הוא יתפתח מהר מדי עלול להזיק לעצמו, ולאט מדי יהיה פיגור. איך אנחנו, מי שיתעורר לו הנקודה שבלב, יכול לדעת שהוא בקצב הנכון כדי לעבור שלב, כדי להגיע ללידה רוחנית?
הקצב הנכון זה נקרא שאתה כל הזמן, כמו שעכשיו דיברנו, דבוק במטרה. מהי המטרה? אני רוצה לגדול ולהיות גדול, להיוולד ולגדול אפילו הלאה, ולהגיע להיות ממש גדול, כמו הבורא, כמו האבא, כמו האמא. אם כל הזמן אתה דבוק למטרה הזאת, וכל מה שיש לך בדרך שמתעוררים הרצונות ומחשבות וכוונות והכל, אתה משייך לאותה המטרה, אתה לוקח אותה, אותם, וכל הזמן מתקדם לאותה המטרה, נקרא שאתה מתפתח בזמן הנכון. אם אתה מתנתק מהמטרה, אז אתה עוצר את הזמן, עוצר את הזמן ההתפתחות. זאת אומרת, ברוחניות זמן זה נקרא מספר הפעולות שעשית, ולא לפי כמה פעולות אתה עושה במשך, באיזשהו זמן מכני. אין זמן מכני, זה רק מספר הפעולות. נו, נמשיך.
עוד י' ג' ובזה תבין הצורך לשבירת הכלים ותכונתם, כמו שכתוב בזוהר וכתבי הארי, דנודע דבית מיני אור נמצאים בכל 10 ספירות, ברצו ושוב. אור האלף הוא אור אין סוף ברוך הוא, הרצו מלמעלה למטה. ונקרא אור ישר. ואור הבית הוא תולדות כלי המלכות, השוב מלמטה למעלה, ונקרא אור חוזר, אשר שניהם מתחברים לאחד ממש. ותדע, דה דאמרינן, אשר מהצמצום ולמטה כבר נשללת נקודת הצמצום מכל אור, ונשארה חלל פנוי ואור העליון, לא יופיע עוד לבחינה האחרונה, בטרם גמר התיקון, שזה נאמר בייחוד על אור אין סוף ברוך הוא, שנקרא אור ישר. אבל אור הבית, הנקרא אור חוזר, הוא יכול להופיע לבחינה האחרונה, היות שעליו לא היה מקרה הצמצום כלל. ונתבאר, אשר מערכת הסיטרה אחרה והקליפות הוא צורך מחויב למטרתה של הצמצום, והוא כדי להטביע באדם כלי גדלות הקבלה, בעת קטנותו, בהיותו סמוך על שולחנה. ואם כן, הרי הסיטרה אחרה גם כן לשפע היא צריכה. ומאין תיקח זה? בהיות כל בניינה רק מבחינה האחרונה, שהוא חלל פנוי מכל אור, אשר מהצמצום ולמטה, כבר אור העליון נפרד משם לגמרי. ולפיכך, הוכן עניין שבירת הכלים, שעניין שבירה יורה עניין הפרש חלק מאור חוזר, שבעשר ספירות דעולם הניקודים, שירד מאצילות ולחוץ, עד לחלל הפנוי.
זאת אומרת, כדי לקשור את החלל הפנוי עם האור, ששניהם נפרדים זה מזה ולא יכולים להיות יחד, אנחנו צריכים באיזושהי צורה לגרום לזה שיתקשרו, כי אחרת ללא קשר ביניהם לא יכולים לתקן שום דבר. אז כאילו הנברא, שכל מהותו טבעית הוא חלל פנוי, אז הוא יישאר בחלל פנוי. האור העליון, שזה המהות של הבורא וההשפעה, לא יכול להתקרב אליו. איך לעשות לנו ששני דברים האלה יתרבבו? לפי החוק השתוות הצורה, לפי החוק שקיים בטבע, שהם יחד נכללים, קשורים, לא יכולים. לא יכולים, זה שני דברים מנוגדים. אם אנחנו מדברים על הבורא ונברא, האור שברא את הכלי יש מאין, לברוא יש מאין, זה אפשר, כי זה בר ממדרגה, הוא בורא משהו מחוץ לו, זה הוא מסוגל לעשות. אבל לעשות אחר כך, שנגד אותו החוק של השתוות הצורה, הדברים התחברו ביניהם, כאילו חוק הזה לא קיים, אז אם ככה אין בורא ואין נברא. זאת אומרת, צריכה להיות כאן איזו פעולה שהיא שוברת את החוק הזה, שהיא כאילו מחברת אותם יחד. איך יכול להיות? וכאן אנחנו לא מבינים עד כמה שהשאלה הזאת היא שאלה מהותית. וכאן לכן בא עניין של שבירת הכלים. המצאה היא מושרשת מלכתחילה, יש מאין כבר, אבל המצאה באמת מיוחדת מאוד, שכן על ידי זה שבראש עושים כוונה על מנת להשפיע, ובגוף מתעורר הכוח הזר על מנת לקבל, יש שבירה. ומה זה שבירה? השבירה בין ראש לגוף. זה לא, מה זה נשבר, מה זה לא נשבר. מה נשבר? מסך, הסתלק, כוונה. מי נמצא בשבירה? מה נשבר? מה איבדתי? איבדתי הקשר בין ראש לגוף, שאני יכול לחשוב בצורה אחת ובגוף יוצא לי בצורה אחרת. כן? כמה דברים טובים אני חושב בראש, ואחר כך אני מבצע הכל בצורה הפוכה. או פתאום שמגיע הרצון, לא אכפת לו ראש, לא אכפת לו מה שאני חושב, הוא שולט עליי ומחייב אותי לעשות מה שבא לו. אין? אי התאמה בין ראש לגוף, זהו, זאת השבירה. כן, ערן.
זאת אומרת, אם לנסות לסכם ככה את מה שדיברנו בצורה יותר פשוטה, ואז לשאול, כוונת ההשפעה היא להיות דבוק כל הזמן באותו כיוון של השפעה. פעולת ההשפעה לעומת זאת, זה, כל המהות של פעולת ההשפעה זה להעביר מקבלה להשפעה, כלומר כל הזמן, כמו הקוניאק והעוגה. ואז נשאלת השאלה, איך אפשר כל הזמן להיות דבוק בכוונת ההשפעה, כשאני צריך לרדת עם העוגה לתוך הוויסקי? כן, זה מה שאנחנו אומרים. כאילו, זה השבירה. אוקיי, ומה הפתרון?
נו.
לא, זה עוד לא הגענו, עכשיו תגיד אתה.
לא, אני לא רוצה להגיד. מה אתם חושבים? זאת אומרת, איך להיות בזמן הירידה דבוק לאותה המטרה, בצורה שהירידה הזאת ממש לצורך עלייה, ואני קובע אותה, ואני יורד, ולא הבורא מוריד אותי. כן?
כן.
אני שולט. אני אומר שאני צריך לרדת. אני מלכתחילה מכין את עצמי לירידה, ואני יודע שאני צריך, אני מצפה לה, אני מכין את עצמי. אני ממש כמו נכנס לניתוח. כן?
ועדיין זה נחשב ירידה. כלומר, עדיין זה אתה בתוך הוויסקי. זה לא איזה משחק שאני מסתכל על הוויסקי מלמעלה.
אז זאת אומרת, מה יש בתוך הירידה הזאת, שבכל זאת זה לא ירידה שאני מאבד את הראש, אלה שאני מחזיק את עצמי באותו תהליך. כן? דבקות במטרה. אז אתה שואל כך, האם זה יקרה אז ירידה? כן? זאת אומרת, עד כמה אני יכול להרגיש את הירידה, במה, באיזה הבחנות אני צריך להרגיש את הירידה, שזה יקרה ירידה מצד אחד, מצד שני, שאני לא מאבד את עצמי, אלא מעלה. שזה לא יראה כמשחק מחור. כן? כן.
אפשר להגיד את, ככה אולי, לקשור את זה לשבירה בין הנשמות, שאני בעצם בונה את הראש שלי מחוצה לי בחברה. ואז כאילו הרצון מקבל יורד, עדיין הכוונה נשארת בסביבה.
זה ודאי. זה ודאי. אם אני לא דבוק לסביבה, זה הראש שלי, זה נכון. אז אני לא, הרצונות שלי הם שולטים עליי, כן. כן, זה נכון. כן, אפשר, זה אותו, כן, אותו דבר מה שאנחנו מדברים. כי הכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני קשור אליהם, וזה מה שמחזיק אותי. כן. עוד חסר כאן מילים. אם אדם עובר מעיבור ליניקה, שהכל נאבד, באיזו צורה הוא קושר את עצמו לא לאבד משהו ממצב הקודם. זאת אומרת, הוא חייב לקבוע את עצמו לפני שהוא עובר פעולות הלידה, הוא חייב להתקשר בבורא, שיהיה לו שם קשר בבורא, יהיה לו שם נקודה בבורא, ואז הוא יכול ללכת לפעולת הלידה. כי לידה הוא מאבד את הכל, עם ראש למטה, והכל מסתלק. איך בפעולה הזאת, שהוא נמצא עם הראש למטה, וכל הקומה שלו מסתלקת, הוא עובר בזה לא לנפילה, לא להפלה ולכל התאונות האלו, אלא ללידה ומיד דבקות בעליון בקומה העליונה. בשביל זה יש לנו רשימות התלבשות ואביות שונות, ב' וא' נגיד, א' ושורש, ולכן יוצא שתמיד אני יכול להיות דבוק לשני מדרגות. זה מה שעוזר לי. נדבר על זה עוד. טוב שהתחלנו, סימן שיכולים להמשיך. כן,
העניין הזה של הזמן שדיברת קודם, כשאני באמת נמצא איזשהו משהו ואני שקוע בו ואני דבוק למטרה, באמת הזמן הוא נעלם באמת. אז איך שם אני אחראי על העליות והירידות שלי? אין לי שום שליטה על זה, זה קורה לבד. אז כמו עם הוויסקי איך אני בעצם בזמן
לא, אתה חייב לקבוע. אתה חייב לקבוע את הזמנים האלה. ישראל מזרזים את הזמנים. אם אתה כל הזמן דבוק למטרה, אתה מתחיל להרגיש חסרים לי רצונות, חסרים לי אכזבות, חסרים לי בירורים, במה אני לא דומה, מה עוד יש לתקן. אתה מתחיל לברר.
כן, אבל הנקודה הזאת היא שבאמת של אין זמן, אין לך שליטה שם על עליות וירידות. זה פשוט מתרחש בך. כשאתה נמצא במצב שבאמת, כמו שאמרת, נגיד משחק או משהו שאתה שקוע בו.
זאת אומרת, אתה אומר ככה, אם אני נמצא דבוק למטרה, לא אכפת לי מה שעובר, וזמן כאילו עובר, אני לא שולט עליו. זה נכון. אבל אתה שולט עליו במידת הקט, במידת החוזק שלך במטרה שאתה אוחז. בזה אתה מזרז את הזמן. זה שזמן זה פונקציה ממידת הקשר שלך למטרה. זה אומר שאתה קובע את הקצב שלו. אתה מזרז את הזמן בזה שכמה שאתה דבוק, הזמן יכול להתרחש. זאת אומרת, השינויים האלה פנימיים, הם יכולים להתרחש יותר מהר. אפשר לנענע אותך יותר. יש אנשים שגומרים בית ספר לא תוך 10 שנים, אלא תוך 7 שנים. כי הם נמצאים כל הזמן, נגיד, בלימודים, כל הזמן בעבודה, וכו' וכו'. אז מה קורה? הוא דבוק למטרה, שהוא רוצה מהר דיפלומה, כן נגיד, ואז מקצר את הזמן. נגיד שמערכת החינוך הייתה נבנית בצורה כזאת, אז היו מקדמים אותו יותר מהר, כל אחד בצורה אישית, וישנם כאלה שבמקום 10 שנים מגיע ללא 20 שנה להיות בבית ספר. כי לא ספק את הכל, יוצא כמו שככה סתם ישב. זאת אומרת, אנחנו פועלים לפי הזמן, אבל לפי, אם אתה תעביר את זה לעניין האיכותי, שכל אחד חייב להגיע למשהו, אחרת לא, אז בקשר שלו עם המטרה, שהוא חייב לעבור את המבחנים, נגיד, או משהו, עד כמה שהוא מוכן אליהם, כמה כך הוא מתקדם, אז הוא מזרז את הזמן. כן, אדי.
בעל הסולם כאן התחיל במאמר, הוא מדבר על תהליך שגם דומם, צומח, חי, מדבר, וגם חוץ מזה, אנחנו בהתחלת השיעור גם היום דיברנו גם על דומם וגם על מדבר. אם עכשיו אפשר לקשור את זה, שאם אנחנו בתהליך התיקון, מה הביטחון ש בתהליך התיקון שלא יצא מצב כזה שראש שמתכוון בעל מנת להשפיע והגוף בכל זאת מבצע בעל מנת לקבל? זאת אומרת שאם אנחנו עכשיו מתכוונים לתיקון,
זה מה שקרה בזמן השבירה, שראש התכוון לעל מנת להשפיע אבל לא היה לה מספיק נתונים, שבגוף יש רצון לקבל יותר גדול, ואז יצא שגוף נשבר. גוף נשבר וראש הסתלק.
אני מתכוון לזה שאם אנחנו עכשיו מתכוונים לתיקון, דיברנו על זה שלא 7 מיליארד אנשים יצטרכו לעבור אותו תהליך כמו שאנחנו עכשיו עוברים.
לא, אבל יש לרובם חוסר ראש. הוא מדמה את זה לרועה צאן שהולך קדימה ואחריו כל הצאן. ואפילו 7 מיליארד אנשים, אם יש לפניהם מישהו שיש לו עיניו בראשו, אז הוא מעביר את כולם לכיוון הנכון. וכולם מגיעים לגמר התיקון, וכל אחד מממש את מטרת הבריאה שעבורו היא, וזהו. כמו בגוף. אתה יודע, יש לנו גרגיר אחד קטן כאן בראש, שקובע כל התפקוד הגוף. זה לא קילו של המוח. זה ממש משהו מאוד מאוד קטן. ותראה מה שקורה עם כל ה-100 קילו של הגוף, ש10 גרם אולי אפילו פחות מזה, ואם אנחנו נדייק אז בכלל לא נמצא בגוף, בראש גם כן, אבל נגיד, כן? זהו. שמה שקובע לכל הגוף מה שקורה. אתה צריך לכל האנושות רק דבר אחד, נקודה אחת של מגע עם האלוקים. אז כי הוא הראש. כל היתר זה, אנחנו, מה אנחנו? אנחנו רצון. אתה מבין? ולכן, מה אנחנו פתאום חושבים שאיפה הראש שלנו, איפה אנחנו המחליטים, וזה כל כך, אין לנו ולא טבעי לנו. רק מתוך הדביקות, דרך נקודת המגע עם האלוקים, שם זה הכל. בוא ישמח לבינו, בוא הכלים שלנו, בוא הכוונות שלנו. זה מה שקורה. זאת אומרת, בהשפעה מאחד לשני, בלצאת דווקא מעצמו, כל אחד עובד. אז בצורה כזאת, אין לך מושג של הראש של מישהו כן וראש של מישהו לא. כי אם אנחנו מדברים על המערכת הכללית, שכל אחד עובד מעל הרצון שלו, אז ראש זה שאנחנו בונים בכוונות בינינו, זה המקדם, התוצאה מהמאמצים שלנו שאנחנו בונים, שאין אותה מלכתחילה. אין ראש מלכתחילה. אין? המערכת הזאת לא נמצאת, אלא אנחנו בונים. וכשראש הזה נבנה, הוא נבנה כמו הבורא. כן? הכוונות האלו שבינינו, בכל הרשת הזאת שבנינו. ואז יוצא ש... הוא לא שייך אפילו לאף אחד, הוא מעלינו הראש, ובו בתוך זה שבנינו בכוונות המשותפות, שם מתלבש הבורא. זה השכינה והוא השוכן. ולכן מה זה 7 מיליארד? גם 7 מיליארד, גם מקובלים. מקובלים כאן הם רק המושכים, המחנכים, הממשיכים, כאילו כל העניין הזה מלווים אותו, כן? אבל גם הם, בסך הכל אנחנו כולנו כלפי הבורא, אנחנו רק צריכים לעשות קשר בין כל אחד כאן לאחרים. לא, אל תדאג, זה יתקיים. כן, גרישה.
אני אחד מהקורדינטורים של קבוצות שלנו בחול, והחברים שואלים שאלה הבאה, אחרי שהסברת מה המטרה של מקובלים. בסוף החודש, בין 23 ל-25 ביולי, התקיים מגה קונגרס שהוא התרחש ביותר מ-50 ערים בכל העולם בו זמנית, והסתיים גם בפעולה מאוד מיוחדת, מגה ערב איחוד כאן בארץ. והשאלה שלהם, איך הכי נכון להתקיים, כאילו, מה ההבדל בין מגה-קונגרס שהתרחש בצורה כזאת לקונגרסים רגילים שמתקיימים במקום אחד, ואיך הכי נכון להתכונן לזה ולהפיק מזה מקסימום תועלת?
תראה, אנחנו רואים, יושבים טורונטו, מוסקבה, ניו יורק היה, אנשים בודדים שרואים אותנו וכן הלאה. יש לנו הרבה קבוצות בעולם. קונגרס שמגיעים עליו בצורה פיזית, בכל זאת כדאי לעשות, ואנחנו משתדלים לעשות אותו גם בארצות הברית. אנחנו כנראה שנעשה גם אצלנו כאן, מתכננים לעשות בנובמבר. כמה אנשים בסך הכל יכולים לבוא לזה? זה מספר מוגבל, מה שלא תגיד. אפילו בישראל שאנחנו מגיעים נגיד עד 6,000 איש, זה לעומת כמה שלומדים וכמה שנמצאים איתנו יחד, זה חלק הקטן מאוד. מגה קונגרס זה מאפשר לאנשים להיות יחד בצורה ובמספר בלתי מוגבל. זאת אומרת, סביב השעון, כל ה-24 שעות כפול 3 ימים, להיות בפעולות משותפות סביב כל העולם, בהשתתפות כזאת שמאפשרת לכל הקבוצות, לפי סדר מה שאנחנו קובעים, להציג את עצמם, להיות ככה במשפיע לאחרים. אדם לא צריך להוציא כסף וזמן, שזה לא פשוט בימינו, לטוס לאיזה מקומות ולהסתדר ולסדר את עצמו, אלא איפה שהוא נמצא רצוי מאוד ודאי שלהתחבר עם הקבוצה המקומית ולהעביר כמה שיותר זמן תוך שלושת הימים האלו יחד. זה לכן אנחנו עושים את זה בשישי שבת ראשון, שבעצם אנשים יכולים לצרף את זה לימי חופש, או בהתחלה או בסוף וכן הלאה. לפי תוכנית יש הרבה אירועים גם מקומיים שאנחנו נותנים בתוך הקונגרס הזה יום מיוחד לכל כלי, לכל קבוצה, לכל מקום להיות עם עצמו, גם כן לעשות לימודים, ישיבות, יוצאים מכאן בסביבות 100 אנשים, אני שמעתי אפילו יותר אולי, לכל מיני מקומות, הנציגים שלנו, לכל מיני מקומות שבעולם, להיות בקבוצות שונות, יחד איתם לעבור את הזמן הזה, גם כן כשהם יוצאות, הם יוצאות לעוד כמה ימים, להישאר גם כן בקבוצות האלה, להיות לפני זה ואחרי זה, קצת יותר להתקשר, לעזור שם בכל הדברים. זאת אומרת, הקונגרס הזה הוא מין צורת הקונגרסים, חיבורים שאנחנו כנראה שיותר ויותר נעשה בעתיד, כי אנחנו בכל זאת מרגישים שהעולם הוא נכנס למשבר הכלכלי, וזה מורגש בכל המדינות. נגיד תוך 4 חודשים האחרונים הייתי באמריקה והייתי באירופה, וממש התרשמות שלי היא מאוד מאוד שלילית ממה שנעשה. זאת אומרת, יש ירידה גדולה בהכל, וזה עדיין עוד לא, המשבר עוד לא יראה את עצמו. לכן צורה הזאת של הקשר וירטואלי בקבוצה המקומית שאני מתחבר פיזית ועם כל היתר הקבוצות בקשר דרך קווי התקשורת באינטרנט, אני חושב שזה הצורה הטובה ביותר, הנוחה ביותר ובאמת הריאלית ביותר. אם לקחת בחשבון שיש לנו חברים בצ'ילה, בארגנטינה, בכל אמריקה הלטינית, בסיביר, באסיה, באוסטרליה, היום זה קשה, באפריקה זה היום קשה מאוד להגיע לאיזשהו מקום ושם להתחבר לכולם. זה ממש, אלה, זה צורה עתידה, אני בטוח שכך זה יהיה. גם כן מצפה עד שהטלוויזיה תעבור לאינטרנט, באיכות שלה, ביכולת שלה, ואז אנחנו באמת נופיע כך לפני כולם בצורה יפה, גדולה, זאת במסכים הגדולים. זהו, אנחנו צריכים לפתח עוד ועוד מערכות התרגום, עוד מערכות הנוספים, כלים הנוספים לקשר בינינו, שזה יהיה ברור. אנחנו צריכים לפני זה להכין את עצמנו במילים שכולם ידעו על מה השירים, כוונות, בקיצור, הכל צריך להיות מראש מוכן ומובן ונמצא לפני האדם. אנחנו גם כן צריכים לדאוג שאולי ישנם הקבוצות או אנשים הפרטיים שקשה להם להיכנס אפילו בקשר וירטואלי איתנו, אז אנחנו צריכים לדאוג שיתקשרו ביניהם, שידעו, נגיד אני בעיר שלי לבד, אבל בעיר הסמוכה לא רחוקה ממני, שם יש עוד אנשים שאני אדע עליהם, שאני... בקיצור, אנחנו צריכים לעודד את האנשים להתחבר פיזית גם כן, עד כמה שאפשר, ואיפה שכבר מעבר ליכולת הרגילה, אז וירטואלית. ונקווה ששלושת הימים האלו אנשים, רובם לפחות, כן, שהרבה אנשים יעברו איתנו יחד סביב השעון, ממש יום ולילה, כי איפה שיום שם זה הלילה, יכול להיות במקום אחר, ואנחנו נשתדל בכל זאת להיות כך. אני מאוד מצפה שהקשר הזה הוא יגרום לעוד עליית הכוח שלנו בעולם, ובסופו של דבר הוא הביא את העולם למצב טוב יותר, כי לא חסר לעולם כלום חוץ מהשפעה הדדית, הערבות הדדית והאהבה, ואז הבורא יתגלה וכל השפע הוא ישרה בנו. לכן פעולות האלו הן פעולות הכי מועלות, ושכר גדול יש לכל אחד המשתתף, ומכין את עצמו לזה, ועוזר לאחרים ולכולם להכין את עצמם. לכן אנחנו מאוד מאוד שמחים שהרבה אנשים מצטרפים לארגון של הפעולות האלו, ונעשה אותם לפרקים יותר קצרים. אני מקווה שנגיד פעם בחודש אנחנו נעשה כזה דבר ליומיים, שבזה אנחנו נקדם את עצמנו בצורה ממש מהותית ומהירה. כן.
איך בהירו שהוא מתרחש כביכול לוקלי, להרגיש שהוא באמת מתרחש בכל העולם?
אני לא חושב שהוא לוקלי. קודם כל אני צריך להיות מקושר עם כולם בפנים, שנית כל אני רואה אותם במסכי טלוויזיה, ושלישית אני צריך גם כן במצב שלי הלוקלי לגרום לזה שיהיו לי אורחים, או שאני אורח באיזשהו מקום, שיהיה גם כן הרגשת החיבור אפילו פיזית במקום הקטן איפה שאני נמצא, בתוך העיר שלי או בין כמה ככה מקומות הסמוכים. כך נתקדם בינתיים, לכבוד זה נשיר.
נשיר, ולפני כן מספר הודעות. מגה קונגרס עולמי, חיבור חובק עולם. ערוץ הקבלה מזמין אתכם לשלושה ימים מרגשים, עוצמתיים וסוחפים של חיבור ואהבה מסביב לעולם. 23 עד 25 ביולי בשידור חי בערוץ קבלה לעם. שלושה ימים שבסופם נתאסף לכנס כולנו יחד עולמי, ביום ראשון ה-25 ביולי בישראל. מגה קונגרס עולמי, חיבור חובק עולם. לפרטים והרשמה חייגו 1-700-509-209. אנו מזמינים אתכם לאתר החדש של בניית המערכת החברתית בכתובת internet.kbb1.com. השתתפו בבניית השאלונים היומיים, הציעו רעיונות והעלו שאלות. האתר החדש לבניית המערכת החברתית, בונים יחד את הסביבה הרוחנית. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
שופרו של משיח נשמע מן הערים, תופק בלבבות את הישרים, קורא לנו להתחבר אחד אל השני, וככה להתאחד בכלי אחד אמיתי. אז בואי קבוצה שלי, בואי המציא אותי אליבך, את תשבי יחד נהפוך לכי אחד, שיכיל בתוכו את האור הגדול, שיכיל עבורנו הבורא הכל יכול. שופרו של משיח נשמע מן הערים, דופק בלבבות שלך.